לימוד הרמב״ם היומי, אנחנו עוסקים בספר עבודה, בהלכות עבודת יום הכיפורים, בפרק הרביעי. הלכה א', סדר עבודת יום הכיפורים, אומר הרמב״ם, סדר כל המעשים שביום זה, ביום הכיפורים, כך הוא. בחצות הלילה מפיסין לתרומת הדשן, היו מטילים גורל בין הכהנים מי יזכה בתרומת הדשן, ומסדרים את המערכה, מסדרים את העצים על גבי המזבח לצורך מדורת האש, ומדשנין את המזבח, כלומר מסירים את האפר שעל גבי המזבח, כדרך שעושים בכל יום על הסדר שביארנו, עד שיגיעו לשחיטת התמיד, עד שיגיע זמן שחיטת קורבן התמיד, וזמן שחיטתו משאיר פני כל צד מזרח, קודם שתעלה החמה. כשיגיעו לשחוט את התמיד, פורסים סדין של בוץ, של פשטן, בין כהן גדול ובין העם משום צניעות, ולמה של בוץ? כדי שיכיר הכהן הגדול שעבודת היום בבגדי בוץ. הוא פושט בגדי חול וטובל ולובש בגדי זהב, שמונה בגדים שבחלק מהם היה זהב, ומקדש ידיו ורגליו מקיתון של זהב, ושוחט בתמיד רוב שניים. הוא לא מסיים את השחיטה, אלא חותך רוב משני הסימנים, הקנה והוושט, ומניח לאדם אחר לגמור השחיטה. הוא מקבל אדם לתוך כלי וזורקו על המזבח כמצוותו, כמצוות קורבן התמיד. ואחר כך, נכנס להיכל ומקטיר על מזבח הזהב קטורת של שחר, הוא מטיב, כלומר מדשן ומדליק את שתי הנרות, הוא מקטיר איברי התמיד והחביתין, מנחה שמקריב הכהן הגדול בכל יום, והנסחים, היין והסולת שמקריבים הקורבן לגבי המזבח, ככל סדר התמיד שכל יום שבארנו, ואחר התמיד מקריב הפר בשבעת הכבשים של מוסף היום. ואחר כך מקדש ידיו ורגליו ופושט בגדי זהב וטובל, ולובש בגדי לבן, ארבעה בגדים עשויים פשטן לבן, ומקדש ידיו ורגליו. הוא בא לו אצל פרו, פר שהיה מביא הכהן הגדול משלו, ופרו היה עומד בין האולם ולמזבח, ראשו לדרום ופניו למערב. כלומר, ראשו של הפר עומד לכיוון דרום, והכהן גדול מפנה את פניו לצד מערב, לכיוון ההיכל. והכהן עומד במזרח ופניו למערב, לכיוון ההיכל, וסומך שתי ידיו על ראש הפר ומתוודה על עצמו ועל ביתו, היא אשתו, וכך היה אומר בבידויו. אנה השם חטאתי ואביתי ופשעתי לפניך אני וביתי, אנה השם כפר נא לחטאים ולאבונות ולפשעים שחטאתי ושאביתי ושפשעתי לפניך אני וביתי, ככתוב בתורת משה עבדך, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתהרו. ובכל הזכרות השם שמזכיר כהן גדול בבידויים שמתוודה ביום זה, מזכירם בשם המפורש הוא יודקי ווקי, כמבואר בדברי רבנו לעיל. ואחר כך מגריל על שני הסעירים וקושר לשון של זהורית בראש סעיר המשתלח, כלומר קושר חתירת סמר הצבועה בצבע אדום בין קרני הסעיר העתיד להשתלח לעזאזל, ומעמידו כנגד בית שילוחו, מעמיד את הסעיר שפניו יהיו כנגד שער המזרח. ולנשחת, לסעיר שעתיד להישחט, היה קושר לשון של זהורית כנגד בית שחיטתו על צווארו, ובא לו אצל פרו שנייה, פעם שנייה, וסומך שתי ידיו על ראשו ומתוודה וידוי שני. וכך הוא אומר בוידויו, אנה השם חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך, אני וביתי ובני אהרון עם קדושך, אנה השם כפר נא לחטאים ולאבונות ולפשעים שחטאתי ושאביתי ושפשעתי לפניך אני וביתי ובני אהרון עם קדושך, ככתוב בתורת משה עבדך, כי ביום הזה וגומר. ואחר כך שוחט את הפר ומקבל את דמו בכלי ונותנו למישהו מנדנדו שלא יקרש, כלומר היה נותן את הכלי עם אדם לאדם שהיה מנדנדו כדי שאדם לא יקרוש, והיה האדם הזה עומד על הרובד הרביעי של היכל מבחוץ, כלומר על שורת המרצפות הרביעית מפתח ההיכל כלפי חוץ, ונוטל הכהן הגדול את המחתה, וחוטא באש מעל המזבח מן הסמוך למערב, כלומר נוטל במחתה שלושה קבים של גחלים מהמערכה שעל גבי המזבח, סמוך לצד מערב, שנאמר בספר ויקרא, ולקח מלוא המחתה גחה לאש מעל המזבח מלפני השם. מכאן מובן שנטילת הגחלים צריכה להיות מהצד שלפני השם, כלומר צד ההיכל שהוא מערב, ויורד ומניחה את המחתה על הרובד שבעזרה, ומוציאין לו מלשכת הכלים את הכף, את הכלי להנחת הקטורת, וכלי מלא קטורת דקה מן הדקה, מלא בקטורת שחוקה יותר מהרגיל, וחופן ממנה מלוא חופניו. כלומר, היה ממלא את ידיו בקטורת מהכלי בכמות של מלוא שתי כפות ידיו, לא מחוקות בצמצום ולא גדושות במידה מרובה, אלא תפופות, כך שהקטורת תבלוט מעט למעלה מכפות ידיו. הגדול לפי גודלו והקטון לפי קוטנו. שיעור החפינה היה משתנה בכל כהן גדול לפי גודל כפות ידיו, ונותן את הקטורת שבידיו לתוך הכף. כבר בארנו בלכות ביית המקדש שהולכה בשמאל, ביית שמאל, פוסלת את העבודה בדם הקודשים ובשאר העבודות, לפיכך היה ראוי להיות מן הדין שהוליך הכהן הגדול את המחתה בשמאלו וכף הקטורת בימינו, כי הקטורת היא עיקר המצווה שהיא הדבר הנקטר, אבל מפני כובד המחתה, ועוד שהיא חמה מחמת הגחלים הבוערות שבה, אינו יכול לסובלה, כלומר הוא לא יכול להחזיקה ולשאת אותה בשמאלו עד הארון, עד שהוא יגיע לארון. לפיכך, נוטל המחתה בימינו וכף הקטורת בשמאלו, ומהלך בהיכל עד שהוא מגיע לקודש הקודשים, מצא הפרוכת פרופה, כלומר הוא מצא את הפרוכת כששולי אחוזים בקרס כלפי מעלה, כדי שיוכל להיכנס, נכנס לקודש הקודשים עד שהוא מגיע לארון. הגיע לארון, נותן את המחתה בין שני הבדים, ובבית שני שלא היה ארון, היה מניחה על אבן השתייה, אבן שהייתה בקודש הקודשים ונקראת אבן השתייה, ואוחז שפת הכף בראשי אצבעותיו או בשיניו, ומערי הקטורת בגודלו בעזרת הגודליו לתוך אופניו, עד שמחזירה למנוח אופניו כשהייתה, וזוהי עבודה קשה שבמקדש. כלומר, לאחוז את הכף בראשי אצבעותיו או בשיניו, ולמלא את חופנה באופן שלא ייפול מהם כלום. וצובר, כלומר מניח בערימה את הקטורת על גבי הגחלים בידו לפנים במחתה, כדי שתהיה הקטורת קרובה לארון ורחוקה מפניו שלא ייקווה, שאם יצבור בצד הקרוב לגופו, ייקווה בידיו מחמת חלקיקי הקטורת הניתזים לכיוונו. הוא ממתין שם עד שיתמלא הבית אשן, ויוצא והוא מהלך אחורנית מעט מעט, כלומר בפסיעות קטנות ובנחת, פניו לקודש ואחוריו להיכל, דרך כבוד והדר למקום, עד שיצא מן הפרוכת ויגיע להיכל. הוא מתפלל שם בהיכל אחר שיצא תפילה קצרה, שלא להבעית, שלא להפחיד את העם העומדים בחוץ, שמא יאמרו מת בהיכל. כי אם הכהן הגדול יאריך בתפילתו, יחששו שמת מחמת שלא היה ראוי או ששינה דבר במעשה הקטורת. וכך היה מתפלל, יהי רצון מלפניך השם אלוקי, שאם צריכה הייתה שנה זו להיות שכונה, להיות חמה, תהיה גשומה. ולא יסור שבט, לא יסור שלטון מיהודה. ולא יהיו עמך בית ישראל צריכים לפרנסה זה מזה, ואל תיכנס לפניך תפילת עוברי דרכים, שלא יקבל השם את תפילת עוברי הדרכים שמתפללים שיפסקו הגשמים. כלומר, הכהן הגדול היה מתפלל על ירידת הגשמים, ומוסיף בקשה שלא תתקבל תפילת עוברי הדרכים שמתפללים שתזרח השמש ויפסקו הגשמים. הלכה בית המשך סדר עבודת היום, בשעת הקטר הקטורת בקודש הקודשים, כל העם פורשין מן ההיכל בלבד, ואינן פורשין מבין האולם ולמזבח, שאין פורשין מבין האולם ולמזבח, אלא בשעת הקטרה בהיכל בכל יום, ובשעת מתן דמים בהיכל, כמו שבארנו בלכות מדין. ואחר כך נוטל דם הפר מזה שהוא מנדנדו, מאותו אדם שהיה מנדנד את הכלי עם הדם כדי שלא יקרוש, ונכנס בו לקודש הקודשים, ומזה ממנו שם שמונה הזיות בין בדי הארון. כלומר, הים הזה לכיוון אהרון שמונה הזאות, אחת למעלה ושבע למטה. ויוצא ומניחו את הכלי עם הדם בהיכל, על כאן, על בסיס הזהב שהיה שם. ואחר כך יוצא מן ההיכל ושוחט את השעיר ומקבל דמו ונכנס בו לקודש הקודשים, ומזה ממנו שם שמונה הזיות בין בדי אהרון, ויוצא ומניחו על כאן שני בהיכל. ואחר כך נוטל דם הפר מעל הכאן, ומזה ממנו על הפרוכת כנגד אהרון שמונה הזיות, ומניח דם הפר על הכאן ונוטל דם השעיר, ומזה ממנו על הפרוכת כנגד אהרון שמונה הזיות, כדרך שיזה מדם הפר. ואחר כך, מערה שופך דם הפר לתוך המזרק שבו דם השעיר, ומחזיר הכל למזרק שהיה בו דם הפר, כדי שיתערבו יפה יפה. ועומד לפנים ממזבח, הזהב בין המזבח והמנורה, ומתחיל לעזות מדם התערובת על קרנות מזבח הזהב, ומסבב והולך ומזה על הקרנות מבחוץ. כלומר, היה מסובב את ידו על המזבח ומזה על קרנותיו מצידן החיצוני. הוא מתחיל מקרן מזרחית צפונית לצפונית מערבית, למערבית דרומית, ואחריה לדרומית מזרחית, ועל כולן הוא נותן מלמטן למעלה. כשהיה מזה על כל שלושת הקרנות הראשונות, היה משפיל ידו וזורק את הדם כלפי מעלה, חוץ מן האחרונה. חוץ מהקרן דרומית מזרחית שהייתה לפניו, שהייתה סמוך אליו, שהוא נותן עליה את הדם מלמעלן למטן. כלומר, היה מגביע את ידו וזורק את הדם כלפי מטה, כדי שלא יתלכלכו כליו, שלא יתלכלכו בגדיו. כי אם ישפיל את ידו ויזרוק את הדם כלפי מעלה, יכול אדם להינתז על בגדיו. וחוטי הגחלים והאפר שבמזבח הזהב אלך ואלך, עד שמגלה זהבו. כלומר, גורף את הגחלים והאפר של המזבח לצדדים, עד שהוא מגלה את גוף המזבח העשוי זהב. ומזה מדם התערובת על טהורו, על גילויו של מזבח, שבע פעמים בצד הדרום, במקום ששלמו מתנות קרנותיו, כלומר, בצד שבו סיים לעזות על הקרנות, כלומר, הצד הדרומי, ויוצא ושופך שיערי הדם על יסוד מערבי של מזבח החיצון. ואחר כך בא אצל שעיר המשתלח וסומך שתי ידיו על ראשו ומתוודה, וכך הוא אומר בבידויו: אנא השם, חטאו ועבו ופשעו לפניך עמך בית ישראל, אנא השם, כפר נא לחטאים ולאבונות ולפשעים שחטאו ושעבו ושפשעו לפניך עמך בית ישראל, ככתוב בתורת משה עבדך, כי ביום הזה יכפר עליכם וגומר. אנא השם כפר נא, ובתור אור חיים הביא כמה דעות שסוברות שכאן הכהן הגדול היה אומר אנא בשם ולא אנא השם, וכך פסק בשולחן ערוך הרב סימן תפרש חף א' סעיף י' א'. בתוספות יום טוב: מדוע בבידוי זה שהיה מתוודא על כל ישראל היה אומר אנא בשם, ואילו כשהיה מתוודא על עצמו ועל אחיו הכהנים היה אומר אנא השם, כמבואר במשנה? וכתב בימי שלמה על הרמב״ם שרבנו גרס במשנה אנא השם, אך הביא מהפרי חדש שגרס גם בדברי רבנו אנא בשם, וכמבואר בירושלמי. ואחר כך משלח השעיר ביד איש המוכן לכך למדבר, ומוציא אמורי פר ושעיר שהכניס דמן לפנים ונותנן בכלי, ומשלח השאר לבית הדשן לשרפה, ויוצב לעזרת נשים, וקורא שם בתורה אחר שיגיע שעיר למדבר. הקריאה בתורה היא רק לאחר שיגיע שעיר למדבר. ואחר כך מקדש ידיו ורגליו, ופושט בגדי לבן וטובל ולובש בגדי זהב, ומקדש ידיו ורגליו, ועושה השעיר הנעשה בחוץ, שהוא חלק מכלל קורבנות מוסף היום. הוא מקריב אלו ואל העם, שנאמר ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם. הוא מקטיר האמורין של פר ושעיר הנשרפין, הוא מקריב תמין של בן הארבעים. ואחר כך מקדש ידיו ורגליו, ופושט בגדי זהב וטובל ולובש בגדי לבן, ומקדש ונכנס לקודש הקודשים, ומוציא הקף והמחתה שהכניס לפני כן לצורך הקטרת הקטורת. ואחר כך מקדש ידיו ורגליו, ופושט בגדי לבן וטובל, ולובש בגדי זהב ומקדש ידיו ורגליו, ומקטיר קטורת של בין הארבעים, ומטיב, מדשן ומדליק את הנרות של בין הארבעים, כשאר הימים. ואחר כך מקדש ידיו ורגליו ופושט בגדי זהב, ולובש בגדי עצמו, בגדיו הפרטיים, ויוצא לביתו, וכל העם מלווין אותו עד ביתו, ויום טוב, סעודה היה עושה, על שיצא בשלום מן הקודש. יש אומרים שהיה עושה את הסעודה למחרת, כדי שיהיה לו פנאי להכין, ויש אומרים שהיה עושה סעודה במוצאי יום הכיפורים, והיה מכבד במיני פרפראות המצויים בכל שעה, או שהיה מכין את הסעודה מערב יום הכיפורים, ובוטח בקונו שיצא בשלום מן הקודש. עד כאן מהשיעור היומי ברמב"ם בספר עבודה, הלכות עבודת יום הכיפורים, הפרק הרביעי. לימוד הרמב"ם היומי, ספר עבודה, הלכות עבודת יום הכיפורים, בפרק החמישי. הלכה א', כל עבודות שעובד הכהן הגדול ביום הכיפורים בבגדי לבן בפנים בהיכל, צריך לעשותן על הסדר שבארנו לעיל, ואם יקדים בהן מעשה, לחברו לא עשה כלום. למשל, אם ניזה את דם הסעיר, קודם הזעה דם הפר, צריך לחזור ולעזות שוב מדם הפר. הלכה ב', קטורת שחפנה, כלומר שמילא כפות ידיו ממנה לצורך הקטרתה בקודש הקודשים, קודם שחיטת הפר, לא עשה כלום, וצריך לחזור ולחפון לאחר שחיטת הפר. אף על פי שהחפינה בעזרה, והיא לא בפנים בהיכל, צורך פנים כעבודת פנים היא. מאחר שהחפינה היא לצורך ההקטרה בקודש הקודשים, דינה כעבודת פנים שהסדר מעכב בה. וכן סעיר ששחטו קודם מתן דמו של פר בקודש הקודשים, לא עשה כלום. אף על פי שהשחיטה בעזרה ואינה בפנים, הרי דמו נכנס לפנים. מאחר שמזים את דם הסעיר בפנים, דין שחיטתו כעבודות פנים. הלכה ג' איל וסעיר המוספין שעשה אותן קודם שאר עבודת היום, אינן כלום, וצריך להקריבם שוב לפי הסדר. והגם שהקרבת העיל והסעיר עם דברים הנעשים בחוץ, מכל מקום סדרה מעכב, מפני שאם מקריב אותם קודם עבודות היום, הרי הוא מאחר את עבודות אלו ומשנה את סדרן, ונמצא שעבודות היום הנעשות בפנים נעשות שלא לפי הסדר. הלכה ד' יקדים דם הסעיר לדם הפר בקודש הקודשים, יזה מדם הפר כמצוותו. ואחר כך יביא סעיר אחר וישחוט אותו ויזה מדמו בקודש הקודשים כמצוותו, ויפסל הראשון, הסעיר הראשון נפסל, לפי שנשחט קודם הזעת הפר. יקדים דם הסעיר לדם הפר במתנות, בהזעות שבהיכל על הפרוכת, יחזור ויזה בהיכל מדם הסעיר פעם שנייה לאחר שיזה מדם הפר. ואינו צריך להביא סעיר אחר, כי יקדים רק את הזעת דמו, אבל השחיטה הייתה לפי הסדר הנכון. הלכה ה', נשפך הדם עד שלא גמר מתנות, זאת אומרת קודם שסיים לעזות את הזעותיו, שבקודש הקודשים, יביא דם אחר, כלומר ישחוט בהמה אחרת ויביא את דמה, ויחזור ויזה כתחילה בקודש הקודשים. כלומר יחזור ויזה את הדם של בהמה זו כסדר. הלכה ו', גמר מתנות, סיים לעזות את ההזעות שבקודש הקודשים והתחיל במתנות שבהיכל, כלומר התחיל לעזות את ההזעות שבהיכל, ונשפך הדם של הפר או הסעיר עד שלא גמר, לפני שסיים לעזות, יביא דם אחר, כלומר ישחוט בהמה אחרת, ויביא את דמה ויחזור, ויזה הזעות אלו מדם הבהמה האחרת, ומתחיל מתחילת הזעות שבהיכל, כלומר הוא מתחיל לעזות מתחילת הזעות שבהיכל, הגם שכבר איזה שם מקצת מהזעות. הלכה זין, גמר מתנות שבהיכל על מזבח הזהב, ונשפך הדם עד שלא גמר, כלומר לפני שסיים לעזות את ההזעות שעל המזבח, יביא דם אחר, ישחוט פר וסעיר אחרים ויערב את דמם. הוא מתחיל לעזות מתחילת מתנות המזבח, מפני שכולן כפרה בפני עצמן הן. כל אחת מהזעות האלו בקודש הקודשים, בהיכל ובמזבח, מכפרת בפני עצמה. הלכה ח', גמר, מתנות המזבח, כלומר סיים לעזות את מתנות המזבח, העזות שצריך לעזות על המזבח, ואחר כך נשפך הדם, קודם שישפוך את שערי הדם על יסוד המזבח החיצון. אינו צריך להביא דם אחר, מפני ששפיכת השערים, שערי הדם על יסוד מזבח חיצון, אינה מעכבת את העבודה. ואם דם הפר הוא שנשפך קודם שיגמור כל המתנות, הרי זה מביא פר אחר, ויחפון הקטורת מן הכלי פעם שנייה קודם שחיטת הפר השני, ויקטיר הקטורת, כי הקטורת הראשונה נפסלה, שהרי חפן אותה קודם שחיטת הפר השני, ואחר כך יביא דמו של הפר האחר ויזה ממנו. מלאכה ת' ואין מטמא בגדים בגדי העוסקים בשריפתו, ואין נשרף בבית הדשן, אלא הפר הזה האחרון. כלומר, בכל האופנים האמורים שנשפך אדם והביא פר אחר לעזות מדמו, רק הפר האחרון נשרף ומטמא בגדים, משום שבו נגמרה הכפרה. הלכה י' נתערב לו דם הפר בדם הסעיר קודם שיגמור ההזיות, נותן אחת למעלה ושבע למטה לשם פר, בכוונה שההזיות האלו יהיה לשם דם הפר, וחוזר ונותן אחת למעלה ושבע למטה לשם סעיר, נתערבו במתנה אחרונה, כלומר נתערבו הדמים לאחר שיזה מדם הפר אחת למעלה ושישה למטה, ונותר לו לעזות עוד הזעה אחת, נותן אחת למטה לשם פר, ובכך הוא מסיים את סדר ההזעות מדם הפר, וחוזר ונותן אחת למעלה ושבע למטה לשם סעיר. הלכה י' א', נתחלפו זו בזו הכוסות שהדמים בתוכם, ולא ידע איזה הוא כוס דם הפר ואיזה הוא כוס דם הסעיר, נותן מאחד מהן אחת למעלה ושבע למטה, ונותן מן השני אחת למעלה ושבע למטה, וחוזר ונותן מן הכוס הראשון אחת למעלה ושבע למטה. נמצא מכל מקום שנתן מדם הפר תחילה ואחריו מדם הסעיר. הלכה י"ב, קיבל מדם הפר בשתי חוסות וקיבל דם הסעיר בשתי חוסות, ונתערבו מקצת הכוסות, ולא נודע כוס דם הפר מכוס דם הסעיר, כלומר לא ידוע מהו כוס דם הפר, שהרי התערבה עם כוס דם הסעיר, הרי זה מזה כל ההזיות כמצוותן מן הכוסות שלא נתערבו, ושופר שירא אלו הכוסות שיזמן על היסוד, על יסוד המזבח כמצווה, כדין שירא אדם הנשפחים על גבי היסוד, ואותן הכוסות שנתערבו ישפחו לעמה, ישפחו לתעלה יוצאת לנחל כדרון, אליה היו אדמים יורדים אחר שמזים אותם על המזבח. הלכה י' ג' פר יום הכיפורים, פר לחטאת הבא ביום הכיפורים, אף על פי שכהן גדול קונה אותו משלו, מכספו, שנאמר פר החטאת אשר לו, המקום, הקדוש ברוך הוא יפקיר ממונו בו לכל אחיו הכהנים, כלומר יפקיר את זכותו הממונית של הכהן הגדול בפר לגבי אחיו הכהנים, וגם הם שותפים בכפרת הפר, שאילו לא היה להן בו שותפות, לא היו מתכפרים בו. לפיכך, אם מת כהן גדול קודם שישחט הפר, הכהן שעומד תחתיו, כלומר הכהן שמתמנה להיות תחת הכהן הגדול, אינו מביא פר אחר, אלא שוחט את הפר של הראשון, ואינו חטאת שמתו בעליה שתמות. כלומר, אין דין פר זה כדין חטאת שמתו בעליה, שצריך להכניסה לבית ונועל עליה עד שתמות. כי כיוון שכל הכהנים שותפים בפר, אין דינו כחטאת היחיד אלא כחטאת הרבים, וכלל הוא שאין חטאת הרבים מתה. שחט הכהן הגדול את הפר ומת קודם שיכפר בדמו, הכהן האחר נכנס בדם זה ומכפר בו. כלומר הכהן הגדול שעומד תחתיו נכנס עם דם הפר השחוט להיכל ומזה אותו ומכפר בו. הלכה י' ד' שני סעירי יום הכיפורים שעליהם מגריל הכהן הגדול, מצוותן שיהיו שווין במראה, בצבעם ובקומה, בגובעם ובדמים דמי מקחם, ולקיחתן כאחת. כלומר יקנו את שניהם יחד באותה שעה. ובדיעבד, אף על פי שאינן שווין במראה או בקומה או בדמים, כשרים. וכן אם לקח אחד מהן היום ואחד למחר, כשרים. הלכת את וב, מת אחד מהן משני הסעירים, אם עד שלא יגריל מת, ייקח זוג לשני, כלומר ייקח שעיר נוסף שיהיה זוג לשעיר החי ויגריל ביניהם, ואם מי שיגריל מת, יביא שניים ויגריל עליהן כתחילה, ורואה ובודק איזה הוא השעיר שמת, אם היה של שם, כלומר אם השעיר שמת היה זה שעלה עליו הגורל להשם, אומר זה שעלה עליו הגורל לשם, יתקיים תחתיו, ואם היה המת של הזזל, יאמר זה שעלה עליו הגורל להזזל, יתקיים תחתיו, והשני מן השניים שיגריל עליהן בסוף, יראה עד שיפול בו מום וימחר, ויפלו דמיו לנדבה, כלומר הכסף תמורת מחירתו, ילך לקופה מיועדת לעולות נדבה, ואינו הולך למיטה מפני שאין חטאת הציבור מתה. כלומר, בחטאת ציבור לא שייך דין זה, שהרי גם אם חלק מהציבור מתו, הרי לא כל הציבור מתו, ואין זה חשוב כחטאת שמתו בעליה. הלכה תזיין. פער של כהן גדול וסעיר של יום הכיפורים שעבדו, והפריש אחרים תחתיהן במקומם, וקרבו אחרים שהפריש, ונמצאו הראשונים. לאחר שקרבו האחרונים, יראו הראשונים עד שיסתעבו, עד שיפול בהם מום, וימחרו ויפלו דמיהן לנדבה. וכן אם נמצאו הראשונים קודם שיקרבו אלו האחרונים, יקרבו הראשונים ויראו השניים עד שיפול בהם מום ויפלו דמיהן לנדבה. ובשני אופנים אלו הקורבנות שלא הוקרבו אינם הולכים למיטה מפני שאין חטאת הציבור מתה. הלכה י' זין, המום פוסל בסעיר המשתלח, אפילו מום עובר, אפילו מום שעתיד להתרפא, וכן אם נעשה מחוסר זמן, כלומר הוא נדחה מהקרבה מחמת עיכוב זמני, נפסל, כגון שנשחטה עמו לחולה ביום הכיפורים, ונפסל בלהיקרב באותו יום, כי אסור לשחוט בהמה ביום שנשחטה עמו, שתחייתו להזזל היא שחיטתו, והרי אסור לשוחטו באותו יום, כלומר, הגם שהאיסור נאמר בלשון לא תשחטו ביום אחד, ואת השעיר הזה לא שוחטים אלא דוחפים מהצוק, מכל מקום תחייתו מהצוק נחשבת כשחיטתו. הלכה י"ח, הלכה חי, היה השעיר המשתלח טרפה, כלומר הייתה לו מכה שעתיד למות מחמתה, פסול, שנאמר במצוות השעיר המשתלח, יעומד חי, ושעיר טרפה אינו חשוב כחי, כיוון שסופו למות. הלכה יוטט, חלה השעיר המשתלח ואינו יכול להלך ברגליו, מרכיבו המשלח את השעיר על כתפו ומוליכו למדבר ואפילו בשבת. כלומר, אפילו בשבת שהוא איסור סקילה מותר לטלטלו על כתפיו מפני שהוא כמו הקרבת קורבן. הלכה כף, חלה המשלח, מי שהיה מיועד לשלח את השעיר להזזל ואינו יכול לשלחו, הרי זה משלחו ביד אדם אחר. והאיש שיועד לשלח צריך למנות אותו לשליח, ששלוחו של אדם כמותו. הלכה כ"א, נטמע המשלח, הרי זה המשלח נכנס למקדש בתומעה ונוטלו, ויוצא עמו מוליכו להזזל, שנאמר ושילח ביד איש איתי, משמע שישלחו ביד זה שהוכן לכך, אפילו אם נטמע. הלכה כ"ב, דחפו מראש האר, ונפל השעיר במורד האר, ולא מת. ירד אחריו, ימיתנו בכל דבר שממיתו, וברא שעיר זה, מותרין בהניה. הלכה כ"ג, נפחתה תקרה של היכל, לא היה מזה מהדמים שנאמר באוהל מועד, וכשנתלה התקרה אינו קרוי אוהל. ודין זהו גם באופן שנתלה רק תקרת ההיכל ולא תקרת קודש הקודשים, שהרי הזאת מעכבות זו איזו, וכיוון שאינו יכול לעזות בהיכל, אינו יכול לעזות גם בקודש הקודשים. הלכה כ"ד, מזבח הזהב שלא נתחנך בכתורת, כלומר שלא הקטירו עליו כתורת מעולם, לא יזה עליו, שנאמר, ונתן הכהן מן אדם על קרנות מזבח כתורת הסמים, מכאן שהזעה צריכה להיות על מזבח שכבר הקטירו עליו כתורת. הלכה כ"ה, חיסר מן הכתורת אחד מסמניה, או מעלה אשן, חייב מיתה בידי שמיים על הכתרתה, שנאמר, ולא ימות כי בענן אראה. משמע שאם לא נתן בכתורת עשב מעלה אשן, חייב מיתה. וכן חייב מיתה על ביאתו בלא מצווה, על כניסה לקודש הקודשים, לא כדי לקיים ציווי, לפיכך, אם שגג בביאה והזיד בקטורת, שלא ידע שאסור להיכנס לקודש הקודשים שלא לצורך, אך ידע שאסור להקטיר קטורת חסרה, או שנכנס בקטורת שלמה עם החסרה, חייב מיטה על כך שהקטיר קטורת חסרה. הלכה כבב, הקטיר מן הקטורת של קודש הקודשים, כלומר המיועדת להקטרה בקודש הקודשים כזית, הוא הקטיר שיעור כזית, בהיכל, חייב מיטה. הלכה כבזין, חפינת הקטורת עבודה היא, והמחשבה פוסלת בה, כלומר אם חשב מחשבת פסול בשעת החפינה, עבודתו פסולה. וכן חטיית הגחלים לקטורת נפסלת במחשבה, מפני שמחשירי קורבן דינם כקורבן, וחטיית הגחלים היא לצורך הקטרת הקטורת. הלכה כ"ח, חפן בראשי אצבעותיו או מן הצדדין, או ממטה למעלן, או שחפן קטורת בידו זו ובידו זו, בכל יד בנפרד, ואחר כך קרבן זו לזו כשהקטורת בתוכם, או שנתפזרה קטורת מידו על הארץ והאספה לתוך אופניו, או שחפן חברו ונתן לתוך אופניו, או שחפן הכהן ומת ונכנס שני, כלומר נכנס הכהן הגדול שנתמנה תחתיו, במה שחפן ראשון, כל אלו ספק ולא יקטיר, כלומר בכל האופנים הללו הרי זה ספק אם חפינתו כשרה, ולכן לא יקטיר קטורת זו, ואם יקטיר הוא רצה. כלומר, התקבלו מעשיו ברצון ויצא ידי חובתו. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר עבודה, הלכות עבודת יום הכיפורים, הפרק החמישי והפרק החותם, ומסיים את הלכות עבודת יום הכיפורים, בריך רחמנא דסייען. לימוד הרמב״ם היומי, אנחנו עוסקים בהלכות מעילה, יש בכללן שלוש מצוות, אחת מצוות עשה ושתיים מצוות לא תעשה, וזה הופרטן. א', לשלם המועל אשר חטא בתוספת חומש וקורבן, וזהו דין המועל. ב', שלא לעבוד בקודשים. ג', שלא לגוז קודשים, וביאור מצוות אלו בפרקים אלו. פרק ראשון, הלכה א', אומר הרמב״ם, אסור לעדיות כהן או ישראל להנות מקודשי השם, בין מדברים הקרבין על גבי המזבח, בין מקודשי בדק הבית, וכל הנהנה בשווה פרוטה, הנאה בשיעור ששווה פרוטה, כלומר הנאה כזו שהיה מסכים לשלם פרוטה עבורה, מקודשי השם, מעל בהקדש. הנהנה מההקדש שינה אותו והוציאו מרשות הקודש לרשות חולין. הלכה ב', דברים שהותרו באכילה מן הקורבנות, כגון בשר חטאת והשם אחר זריקת דמן, לאחר שנזרק הדם על המזבח והבשר הותר באכילה לכהנים, או שתי הלחם הבאים בחג השבועות, אחר זריקת דם שני הכבשים, אין בהם חיוב מעילה. אפילו אכל הזר, ישראל שאסור באכילתן מאלו וכיוצא בהן, הועיל והן מותרים למקצת בני אדם, לכהנים, לענות בהן, כל הנהנה מהן לא מעל, כי כיוון שמותרים באכילה לכהנים, אינם נקראים קודשי השם. ואפילו נפסלו הקודשים ונאסרו באכילה, הועיל והייתה להן שעת היתר, כלומר היה לקודשים אלו זמן שהותרו באכילה למקצת בני אדם, אין חייבין עליהן משום מעילה. הלכה ג', המועל בזדון במזיד לוקה ומשלם מה שפגם מן הקודש בראשו, כלומר קרן בלבד, והזרה של מעילה מזה שנאמר לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגניך וגומר ונדריך, ומפי השמועה למדו, כך קיבלו חכמים איש מפי איש עד משה רבנו, שזו הזרה איסור לב לאוכל מבשר עולה, הנקרא נדריך. הועיל וכולה לשם, כולה קרבה על גבי המזבח, והוא הדין, לשאר כל קודש הוא להשם לבדו, שהוא מיוחד כולו לשם השם ואין בו אכילה לעדיות, בין מקודשי המזבח, בין מקודשי בדק הבית, אם נהנה מהן במזיד בשווה פרוטה, לוקה. מעל בשגגה, כלומר בטעות, שלא ידע שהוא הקדש, משלם מה שנהנה, ותוספת חומש. משלם מלבד הקרן עוד חומש, ומביא איל, כבש זכר בן שנתיים בשני סלעים, השווה לפחות שני סלעים, ומקריבו לקורבן השם ומתכפר לו, וזו הנקרא אשם מעילות, שנאמר, וחטאה בשגגה מקודשי השם, והביא את אשמו וגומר. ואת אשר חטא מן הקודש ישלם, ואת חמישיתו יוסף עליו וגומר, בשילום הקרן בתוספת חומש עם הבאת הקורבן, מצוות עשה. הלכה ד' תשלום הקרן והבאת האשם מעכבין הכפרה, כלומר אין האבון מתכפר עד שישלם את הקרן והביא את קורבן האשם, ואין החומש מעכב את הכפרה, שנאמר באל האשם ונסלח לו, העיל, הבאת קורבן האשם, והאשם, תשלום הקרן, הם מעכבין הכפרה, ואין תשלום החומש מעכב את הכפרה. הלכה א', הביא מעילתו, כלומר את קורבן האשם, והקריבו עד שלא הביא אשמו, קודם שהביא את הקרן, לא יצא, וחייב להביא אשם נוסף לאחר שיביא את הקרן. נסתפק לו אם מעל או לא מעל, פטור מן התשלומין ומן הקורבן, ואינו צריך להביא אפילו קורבן אשם תלוי. והחומש, שמשלם המועל בשוגג, הרי הוא כתחילת ההקדש. ואם נהנה בו בשוגג מעל, וחייב לשלם את הקרן ולהביא קורבן אשם, וכן מוסיף חומש על החומש, כדין נהנה בשוגג מן ההקדש שמוסיף חומש. וכבר בארנו כמה פעמים שהחומש אחד מארבעה מן הקרן. החומש הוא רבע מהקרן ואותו מוסיפים על הקרן, עד שיהיה הוא וחומשו חמישה. כך שלאחר הוספת הרבע על הקרן, יהיה הסכום הכללי פי חמישה ממה שאוסיף. הלכה ו', יש דברים שאין חייבים עליהם משום מעילה מדברי תורה, כלומר שאין בהם איסור מעילה מהתורה, אבל אסור לענות בהן מדברי סופרים, מדי רבנן, והנהנה בהן משלם קרן בלבד, ואינו מוסיף חומש, ואינו מביא אשם. הלכה ז', כל קודשי מזבח, בעלי חיים שהוקדשו להיקרב על המזבח, בין קודשי קודשים, בין קודשים קלים, אסורים בגיזה ועבודה. אסור לגזוז את צמרם ולעבוד בהם, שנאמר, לא תעבוד בבחור שורך ולא תגוז בחור צונך, והוא הדין לשאר קודשים, והגוזז את השור או עובד בצון, לוקה מן התורה, כדין העובר על איסור תורה. והגם שבתורה נאמר איסור עבודה בשור ואיסור גיזה בצון, אסור מן התורה גם לעבוד בצון או לגזוז את השור. בתולש בידו אינו כגוזז, ויראה לי שאינו לוקה על גזיזת הקודשים, עד שיגזוז כדי רוחב עשית כפול, עד שהוא יגזוז כמות שאפשר לטוות ממנה חוט, שאורכו הוא כשיעור כפול מהמרחק שבין האגודה לאצבע הסמוכה לו, כשמרחיקם זו מזו בכל כוחו. לא יהיה זה חמור מן השבת, כלומר לא יהיה איסור גיזה בקודשים חמור מן איסור מלאכה בשבת. וכשם שבשבת אינו לוקה עד שיגזוז שיעור זה, גם בקודשים אינו לוקה עד שיגזוז שיעור זה. הלכה ח', ספק קודשים כגון בהמה שהיא ספק בחור, כלומר לא ידוע אם היא בחור או לא, וכיוצא בה, שיש עליה ספק אחר, הרי הן אסורין בגיזה ועבודה, והגוזז או העובד בהן, הגם שעבר איסור, אינו לוקה, לפי שאין לוקים על הספק. הלכה ט', בהמת הקדש שנפל במום והיא נפסלה להקרבה, ונפדת, פדו אותה, כמו שבארנו, אינה מותרת בגיזה ועבודה, והרי היא באיסורה עד שתשחט. ואם ישחטה אחר פדיונה, הותרה באכילה. במה דברים אמורים שקודשים אסורים בגיזה ועבודה מן התורה גם לאחר שנפדו? בשקדם הקדשן את מומן, כלומר אם הוא הקדיש אותם לפני שנפל בהם מום, ואחר כך נפל בהם מום, או קדם מום עובר, שלא פוסל את הבהמה מהקרבה להקדשן, אבל המקדיש בהמה בעלת מום קבוע למזבח, שמתחילה אינה עומדת להקרבה אלא לבדיה, אינה אסורה בגיזה ועבודה אלא מדבריהם. נפדת, הרי זו כחולין לכל דבר, ותצא לחולין להיגזז ולהיעבד. כלומר, מותרת בגיזה ועבודה כחולין. חוץ מן הבכור במעשר, שהקדושה חלה על גופן אף על פי שהן בעלי מומין קבועים מתחילתן, אינן יוצאים לחולין להיגזז ולהעבד לעולם. ואסור להרביע, כלומר לזווג זכר עם נקבה, בבחור ובפסולי המוקדשין, בחור או בהמת פסולי המוקדשין עם בהמה אחרת, הועיל והארבעה נחשבת כעבודה בבהמה זו, ויש בכך משום איסור עבודה בקודשים. הלכה י' מותר לתלוש ביד את השיער לכתחילה מן הקודשים כדי להראות את המום למומחה, שיבדוק אם הוא מום קבוע. ואותו השיער שתלש או שנשר מן הבהמה או מן הבכור במעשר, הרי זה אסור בהנאה, אסור בהנאה, אפילו לאחר שישחטו מפני מומן. גזרה, שמא ישעה אותן, שמא ישעה את הקורבנות מלהקריבם, כדי לענות אחר שחיטתן מהשיער שיתלש מהם, לפני שחיטתן, ויעבור על איסור בל תאחר. ודין זה הוא רק בבחור ומעשר. הועיל ואינן באים לכפרה, לכן יש לחשוש שישעה אותם. כי בקורבנות הבאים לכפרה אין לחשוש שישעה אותם. אבל צמר הנושר מאליו מן החטאת והאשם, מותר בהניה לאחר שחיטתן מפני מומן. הועיל ולכפרה אין באים, אינו משעה אותן, כיוון שמעוניין בכפרת עוונו, ואם נתלש מן העולה, ולאחר מכן נפל במום ונפדתה ונשחטה, הרי זה ספק האם הצמר מותר או אסור בהנאה. וכל שיתלש מן הקודשים לאחר שנפל בהן מום, הרי הוא מותר בהנאה, בהנאה, מיד, אפילו קודם השחיטה, שהרי לא תלש בידו, לא תלש באיסור. חוץ מן הבכור במעשר, שאף הנתלש ממנו אחר שנפל בו מום, אסור בהנאה, אסור בהנאה לעולם. כי הבכור, אף שהוא בעל מום, יש חיוב לכהן לאוכלו בתוך שנתו, ושייך בו החשש שמא יבוא להשעותו עד שתעבור שנתו. הלכה י' א', השוחט בכור או שאר מוקדשין, תולש השיער מכאן ומכאן, משני צידי מקום בית השחיטה, כדי לעשות מקום לסכין, ואינו עובר בזה באיסור גיזה, ובלבד שלא יזיזנו ממקומו. כלומר, שלא יסיר את השיער אחר תלישתו, אלא ישיר אותו סבוך בשאר שער הבהמה, כדי שלא ייראה כגוזז את הקודשים. הלכה י"ב, קודשי בדק הבית אסורים בגיזה ועבודה מדברי סופרים, מדי רבנן, אבל מן התורה אינן אסורים. לפיכך הגוזז אותן או העובד בהן אינו לוקה, אבל מקין אותו מכת מרדות, מלכות מדי רבנן. מכת מרדות כתבו המפרשים שהוא מלשון מוסר ותוכחה, כלומר שהמלכות נועדו להוכיח את האדם וללמדו מוסר. הלכה י"ג, המקדיש עובר ולד בימי אמו למזבח, לקורבן, אמו אסורה בעבודה מדברי סופרים, מפני שעבודתה מכחשת את העובר, העבודה שלה מחלישה את העובר, לפיכך גזרו בה חכמים שלא לעבוד בה, והרי מותרת בגיזה. שאין בזה הפסד לוולד, שהוא לא נחלש על ידי הגיזה. יקדיש עבר אחד מן הבהמה, בין לבדק הבית, בין למזבח, ואת שאר הבהמה לא יקדיש. הרי הדבר ספק אם אסורה כולה, גם חלקה שאינו קדוש, בגיזה ועבודה משום עבר זה, או אינה אסורה, ומותרת בגיזה ועבודה אף בעבר זה. ולפיכך, אין לו קין עליה. כלומר, היא אסורה בגיזה ועבודה, אבל אם גזז או עבד בה, אין לו קין עליה, כי אין לו קין על ספק. עד כאן מהשיעור הימי ברמב"ם, מספר עבודה, הלכות מעילה, הפרק הראשון, על ידי לימוד הרמב"ם מתאחדים בני ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה, שתבוא אלינו תקף ומיד ממש, יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח, לעולם ועד.